אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים. צהריים טובים לשוקי, מפיק העל שלנו. מה שלומך?
בסדר גמור, מה נשמע?
אצלי בסדר גמור. תסתכל, יש לי אורחת מדהימה, ושמה ענת אשל גור. שלום ענת, צהריים טובים, צהריים טובים.
צהריים טובים.
איזה כיף, איזה כיף לראות אותך ולראות עדיין ברקע אנשים טובים ויקרים. ואני חייבת להגיד לכם ולשתף אתכם שההתרגשות כאן בשיאה. היא בשיאה מכיוון שבשבוע הבא התוכנית שלי תשודר לא פחות ולא יותר מלרנקה. אז מה אני עומדת לעשות בלרנקה, כפריסין? לפני כחודש ימים התארח אצלי כאן באולפן אדם יקר, מקסים ואהוב בשם איתן בר-און. איתן בר-און הקים את מוזיאון הפלפל מלח בחדרה, עם סיפור חיים מעניין ומרתק. אתם מוזמנים כמובן לצפות שוב בשידור של האירוח שערכתי כאן את איתן, יחד עם עומרי, מנהל יחסי הציבור. ובעצם בשבוע הבא תהיה הפתיחה של המוזיאון הנוסף, ואני בטוחה שיהיו עוד כמה מוזיאונים, זו לפחות התוכנית, וכמו שהספקתי להכיר את איתן, אני בטוחה שיקומו להם עוד כמה מוזיאונים. אז הפתיחה של המוזיאון היא תהיה בשבוע הבא, בלי נדר, בעזרת השם, בקפריסין, בלרנקה, ואני כמובן אייצג את רדיו סול בכבוד רב, ומשם...
ובהדר.
ובהדר, ובפאר, ובאהבה קודם כל. אשדר משם את הפתיחה של המוזיאון, יצא כמובן שהרעיין שם את הרב של הקהילה היהודית, יכול להיות מאוד שיגיע גם נשיא קפריסין, ויכול להיות, כן, כן, ענת, כן, את מוזמנת לעשות וואו כזה, כן, בדיוק, ולגמרי, וכאלה עם הפונפונים, יכול להיות שראש העיר גם יגיע, ויהיו עוד כל מיני אנשים חשובים, אבל הכי חשוב זה באמת איתן עם הסיפור חיים המעניין והמרתק שלו, ואיתן האהוב מאחלת לך שפע של הצלחה. אז הנה אנחנו כאן, כמו ביום יום שני מדי שבוע, כן, שוקי פה מתעסק כמו ילד קטן עם אורות ולדים וכאלה, כן, ונצנצים ועושה לי כל מיני סנבורים למיניהם. אז אנחנו חברים יקרים, כמו מדי שבוע, אתן לכם את מספר הטלפון ואת מספר הוואטסאפ שלנו, כדי שאתם תוכלו ליצור איתנו קשר. מי שירצה גם אפילו להתקשר ולברך את איתן לרגל הקמת המוזיאון, מוזמן לעשות את זה. אז הטלפון שלנו זה 03-677-3636, ומי שירצה לשלוח לנו הודעה לוואטסאפ, מוזמן לעשות את זה ל-053-807-1213. אז אחרי ההקדמה הארוכה הזו, הנה יש לנו את ענת היקרה איתנו, שמגיעה אלינו מטבעון. מה נשמע?
נפלא.
תשובה לעניין. הכי כיפית שיכולה להיות. אז ענת יקרה, אני שמחה ממש להריח אותך כאן.
אני שמחה להיות פה.
וענת, תכף תספר לנו בעצם רקע אודותיה ועל העיסוק הסו-קולד חדש של להיות פזמונאית ככה פתאום בגילה, אני יודעת, 25, 30, משהו כזה.
תודה.
ואנחנו כמובן לפני כמה ימים חגגנו את יום האישה, ואני חושבת שהכוח הנשי הוא כוח שהוא מאוד מאוד עוצמתי, ואנחנו יכולות להביא את עצמנו, סליחה, לידי ביטוי בהמון המון תחומים. אחד התחומים זה בעצם להיכנס ככה עמוק עמוק פנימה, ולהוציא ממגרות הנפש שלנו כל מיני דברים שאנחנו כותבות. אגב, גם אני חוטאת בכתיבה.
זה לא חטא, דרך אגב.
במרכאות כפולות. ואני תמיד אומרת שברור לי מתישהו באיזשהו שלב בחיים, אני גם אכתוב ספר. כשהייתי מאוד מאוד צעירה, אפילו אפשר להגיד ילדה קטנה, שהייתי בכיתה ג', קיבלתי את היומן הראשון מאבא שלי היקר, ושם התחלתי בעצם לכתוב. וניהלתי אמנים עד גיל לא צעיר בכלל, ממש, ממש ממש. וככה מדי פעם אני אוהבת לכתוב ולהתפלפל בשפה העברית, אם זה בהגיגים שאני מחברת וכותבת, אם זה שירים, ואם זה ככה קצת מעבר לזה. אז כמו שאמרתי, יום האישה מאחורינו, אבל אני חושבת שלא צריך יום אחד לטובת העניין, אלא בכל יום אנחנו יכולות ככה לפנות פנימה ולצלול פנימה אל הנפש שלנו, ולהוציא משם דברים שמבחינתי הם סוג של אוצרות. זה כמו לצלול לאיזה אוקיינוס, ככה עמוק עמוק עמוק, ולדלות משם ככה כל מיני קונחיות מעניינות, ולראות משת שם ככה בפנים.
נכון. יש הרבה דימויים שאני יכולה לחשוב עליהם שמתאימים למצב הזה שאת מתארת. זה בעיקר לפקוח עיניים ולהסתכל על הסביבה, וכל דבר כל בן אדם בעצם שעובר מולי ברחוב הוא סוג של סיפור, ואלה השירים שלי בעצם. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אני אוספת את כל השירים שכתבתי עד היום, הם על אנשים שחלק מהם אני מכירה, וחלק מהם עברו לידי ברחוב והדליקו אצלי משהו, ואני מספרת אותם, והם כולם נוגעים בי באיזושהי צורה.
זה מדהים. את יודעת, ענת, כמה פעמים החיוך שלי נבע ממקום של הזדהות נטו. כמה פעמים אני מסתכלת על אנשים ברחוב, ואני אומרת, וואלה, כל אחד מהאנשים שחולפים על פניי הוא עולם. הוא עולם בפני עצמו, הוא חתיכת סיפור, חתיכת מסע, שבטוח שיש שם ככה דברים מאוד מאוד מעניינים עם טיפי חופרים.
נכון. זאת אומרת, לא רק לחפור, אני בדרך כלל לא עוצרת את האנשים האלה ומראיינת אותם.
מן הסתם, שלא יעצרו אותך.
נכון, אני אתן לך דוגמה. אנחנו לא מזמן היינו בלונדון, ו... באמצע העיר הסואנת, עם כל האנשים עם החליפות, הלך לו ברחוב בחור עם מין כזה אוברול אדום וסולם גדול ביד, שהוא נראה נטע זר לגמרי ברחוב הלונדוני הזה, ויצא מזה שיר. זאת אומרת, צילמתי אותו מעבר לכביש, ויש לי את הסיפור שלו.
השיר פה?
לא.
אוקיי, אבל את זוכרת ככה משהו, איזשהו קטע?
בעצם, אני יכולה לספר את הסיפור הכללי. מדובר באדם שמעולם לא הצליח להשתלב בחברה. הוא תמיד הרגיש זר ואף אחד לא התייחס אליו. כשהיו מסיבות אז הוא ישב ליד הכיבוד. ולא כל כך ידע מה לעשות עם עצמו, אבל ברגע ש... הוא מצא סולם, אז הוא ידע להשעין אותו על הקיר הנכון ולהתחיל לטפס.
יש איזושהי תמונה בפייסבוק שמסתובבת, ובכלל ברשתות חברתיות, שרואים מישהו שככה עומד ומציץ מבעד לאיזושהי חומה, איזשהו איור, אולי את נתקלת בו, שרואים המון המון קרשים, ובסוף האדם הזה ככה לוקח ובונה איזשהו סולם כדי בעצם לטפס ככה מעבר לחומה. אז זה ככה מאוד מאוד מתחבר למה שאת אומרת.
ואני תמיד אומרת שלפני שאתה מטפס, תברר שאתה ליד הקיר הנכון.
נכון, לגמרי. את בטח מכירה גם את הסיפור גדר כבשה ואיש עם בעיה.
לא.
לא? אז איזה כיף, אני שמחה שתכירי אותו אחר כך. סיפור מהמם שאני משתמשת בו המון בסדנאות בנושא של ניהול קונפליקטים. ובאמת מביאים שם סשן של כבשים, שכל כבש או כל כבשה בעצם כמובן מייצגים מישהו אחר, או אותנו, שכל חלק אחר בנו, ובאמת מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מתמודדים כשאנחנו רואים איזושהי גדר. אז הנה, יש לך שיעורי בית, ענת.
כן, תודה.
הגינה הביתה, כנסי לגוגל, ואת יכולה גם לסטימצקי או לכל מקום אחר, ובאמת להתוודע אל הספר המדהים הזה. אגב, הוא כאילו ספר ילדים, אבל הוא בעיניי ממש לא ספר ילדים. הוא ספר קודם כל למבוגרים. Mm-hmm. אחר כך ספר לילדים. כן. אמרת שיש לך פה משהו שכן כתבת?
נכון.
את רוצה לשתף?
כן, בשמחה. זה שיר, טוב, קודם כל אני אקדים ואגיד שזה מאוד נחמד שאת קוראת לי פזמונאית, אבל אני לא מגדירה את עצמי.
אוקיי.
בעיקר מפני שהתחלתי לכתוב פעם ראשונה בחיים שלי לפני שנה וחצי, ואני לא יודעת כל כך לאן זה הולך. אני, אומרים לי, הגשמתי חלום, לא ידעתי שיש לי את החלום הזה בכלל. אז אני לוקחת אותו כמו שהוא והולכת איתו קדימה. והשיר הזה שהחלטתי להביא לפה, זה שיר שכתבתי לפני שנה בערך.
את לא רושמת תאריכים?
יש לי יומן גדול כזה, שכל פעם שאני כותבת שיר, אני כותבת אותו בתאריך.
אוקיי.
שנה וחצי. זה
אפילו, כאילו, מומלץ. תדעת למה? כי בעוד שנה וחצי יתווסף עוד יומן ועוד יומן.
נכון.
אחרי זה לך התחפשי, ואת מוציאה אותם, לפחות שיהיה לך תיעוד, שאת יודעת ממתי זה.
כן, נכון. אז יש לי ביומן את השירים.
לא חייבת, רק אם את רוצה.
לא, זה בסדר. טוב, אני לא אספר עליו, אני רק אקריא אותו. פתאום חזרתי אליו והתחברתי אליו מאוד. קוראים לו מחבואים. בכל החדרים על הרצפה ומתחת לרעיתים, פזורים מאות כדורי חרטה מקומטים. ממכונת כתיבה דמיונית, מצאתי גם כמה במכונית. אבנים בגודל אגרוף, עטופות פתקים שקופים, של ניסיונות שווא ליישר את האדורים. הם נכתבו בעת נובע שקוף ונזרקו בימים של טירוף. כבר הרבה זמן שאנחנו משחקים מחבואים. לא נשארו לנו סנטימנטים ואין בנו געגועים. אני מחביא רגשות ואת מחביאה כעסים. על העץ בחצר תלויים פעמונים בלי ענבל. ציפור שיר מחפשת נחמה בעולם מבולבל. אבל באמבטיית הציפורים יש רק חול ושאריות אלוהים. כבר הרבה זמן שאנחנו משחקים מחבואים. לא נשארו לנו סנטימנטים ואין בנו געגועים. אני מחביא רגשות ואת מחביאה כעסים.
מקסים. מקסים. ראיתי ששוקי שלנו גם כן התלהב, וככה ממש צדת את אוזנו, או אוזניו ליתר דיוק, למרות שתמיד אחת זה גם עם המשמו של הטלפון, ואחת זה אוזנייה. אני חושבת ששוקי בכלל היה צריך איזה ארבע אוזניים.
הוא יכול להיות טייס נראה לי.
הוא היה בעברות טייס. עכשיו הוא...
קשה לי להיות טייס. אנחנו נוציא את היד מהחלטה.
בדיוק. אני אמציא לך מטוס. לא, אני אביא לך מטוס כמו של פעם.
כן, שאפשר
לעשות. יאו עם הצעיף, המשקפיים האלה.
משהו כזה.
אז מה אתה אומר על השיר, שוקי?
יפה. זה... את עוד פעם. כל אחד יכול לקחת את זה לכיוון...
לגמרי.
שלו.
נכון.
היו אבנים, היו כתב.
רגשות.
רגשות. אז אותי זה לקח למקום של אבנים, מה שעושים איתם כשזורקים. אבל כן, בהחלט, זה יכול לקחת אותך לכל כיוון. אבל כאילו סתם, מה עבר עלייך באותה תקופה ש...
האמת היא ש...
מה היה? זאת אומרת, איזה מאורע היה במדינה או משהו שהשפיע עלייך בצורה כזו ש...
זה דווקא לא איזשהו מאורע שקרה במדינה, לפי דעתי הרבה פעמים במערכת זוגית יש עליות וירידות, ואנחנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו מבקשים סליחה או מנסים לפתור את הבעיות, אבל בעצם אנחנו כותבים את הסליחות שלנו בעת שקוף וזורקים את זה עם אבן, בעצם לא עושים שום דבר כדי לפתור את הבעיה.
אני מאוד מאוד התחברתי לשיר הזה. ושתי השורות הפותחות בכל החדרים על הרצפה ומתחת לרעיתים, פזורים מאוד כדורי חרטה מקומטים. זה שיר שנפתח בבבם, ממש במטר של אבנים. אחר כך הוא קצת אולי מתרקח לו, אבל כי הוא מסיים גם כבר הרבה זמן שאנחנו משחקים מחבואים, לא נשארו לנו סנטימנטים ואין בנו געגועים. אני מחביא רגשות ואת מחביאה כעסים. פה הוא קצת... כאילו הוא מתרקח לו, אבל ההתחלה שלו היא...
כן.
בפול עוצמה, בפול... על 200 כמש, מה שנקרא. התחלה בהחלט קשה, והיא מאוד מאוד משמעותית, וכמו ששוקי אמר, באמת כל אחד יכול לקחת את זה למקום אחר, ולהתחבר ולחבור לזה מהמקום שלו.
נכון.
גם מהמקומות האישיים וגם באמת ממקומות אולי, את יודעת, ברמה אפילו מדינית או כזו מה שנקרא.
נכון, וזה מה שמוצא חן בעיניי, כשאנשים אומרים לי על השירים שלי שהם מאוד התחברו אליהם, בפן האישי שלהם, אז אני יודעת שזה הצליח.
נכון, נכון, זה החלק המרגש, כשכותבים משהו, ופתאום הוא נוגע בעוד אנשים, זאת אומרת, זה לא רק הסיפור האישי שלך, ואת אומרת, כתבתי, ורק לא אכפת לי מה יצא עם זה, ולאן זה ילך, ומה יקרה עם זה, וזה יתעופף לו באוויר כזה, ביקום. אבל פתאום זה יוצא, זה מתעופף, וזה בעצם מתחיל לגעת בעוד אנשים, וכמו איזה מין בועה כזאת שמתחילה לחבור לעוד בועות, וזה ממש נהיה משהו שהוא כזה גדול, וזה כבר לא שלך.
זה כבר לא משהו משותף. זה לא שלי מהרגע שאני מפרסמת את זה.
כן.
אני גם פתאום ניסיתי לחשוב אם אני זוכרת את כל השירים שכתבתי, והתשובה
כן,
היא לא.
זה משהו שרציתי לשאול אותך.
לא, ואני לא כתבתי הרבה שירים בשנה וחצי האחרונות. יש לי משהו כמו 60 שירים, אני חושבת, ועוד קצת סיפורים. אני לא זוכרת את כולם.
אוקיי, אני לא חושבת שחייבים.
לא.
אני לא חושבת שחייבים.
יש לי, אבל אני יכולה לחזור אליהם.
א', את יכולה תמיד לחזור אליהם. וב' אני לא חושבת שצריך לזכור אותם, כי יש מה שמזכיר לך אותם, נכון. ואם את רוצה להגיע אליהם, אז את מגיעה אליהם.
נכון.
ואפרופו הגעה, אחד השירים שלך נקרא נוסעת בזמן, שיש מאחוריו סיפור מרתק, וכשאנחנו ככה שוחחנו לנו לפני כשבועיים בטלפון, זה ככה משהו שבאמת לחד את ליבי ואת המקום של הרגש. בואי שתפי אותנו.
הסיפור נוסעת בזמן זה סיפור לזכר חייל שנפל במלחמת העצמאות, שמו נתן וגשל. הוא דוד של אבא שלי, אני כמובן לא הכרתי אותו. הסיפור שלי עם נתן התחיל כשהייתי בת 6. יום אחד נכנסתי לבית של סבא וסבתא שלי שגרו בשכנות אלינו וראיתי תמונה.
אלינו איפה?
בטבעון.
אוקיי.
וראיתי תמונה על השידה בחדר שינה של סבא וסבתא שלי, שחשבתי שזו תמונה של אבא שלי. אז שאלתי את סבתא שלי בשביל מה היא צריכה תמונה של אבא, הוא גר לידה, היא רואה אותו כל יום. וזאת הייתה הפעם הראשונה ששמעתי על נתן. היא אמרה, זה לא אבא שלך, זה אח שלי נתן. והוא נפל במלחמת העצמאות. אני חושבת שאני, זאת אומרת, אני חושבת שזאת הפעם הראשונה שנפגשתי במוות. בחיים שלי בכלל לא חשבתי על הדבר הזה לפני זה. ושאלתי כל מיני שאלות וסיפרו לי קצת עליו. אני חושבת ש... זאת אומרת, אני אשתמש במילה קצת גדולה, אבל זה לא היה רחוק מהמציאות. אני קצת פיתחתי אליו אובססיה. הייתי חייבת לדעת עליו הכל, וכשקצת בגרתי וסיפרו לי על הקרב שבו הוא נפל, פיתחתי כעס גדול. היה שם סיפור מאוד לא נעים, מיותר, והתחלתי לחפור בארכיון צה"ל וביחידה להנצחת החייל, ותחקרתי כל מיני אנשים שהיו אז באזור. הוא נפל על ההגנה של בית של קיבוץ בית קשת ליד צומת גולני. זה העסיק אותי מאוד, המון 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 שנים. אני לא אלאה אותך בפרטים הקטנים, זה היה סיפור מאוד קשה של הפקרת חיילים בשטח, של קבורה בקבר אחים, ועם זה אני התהלכתי הרבה מאוד שנים. רציתי לדעת מה קרה שם. ובאיזשהו שלב הבנתי...
וזה משהו שאת עושה אותו מיוזמתך האישית? לגמרי. זה לא משהו משפחתי שאבא שלה...
אבא שלי, שזה דוד שלו בעצם, הצטרף אליי כמה פעמים לארכיון צה"ל וליחידה להנצחת חייל. הם כן קיבלתי תמיכה ועידוד, אבל כן, זה היה המסע שלי. אני זאת שהתחלתי אותו, ואני גם סיימתי אותו. סיימתי אותו בכתיבה של השיר הזה. באיזשהו שלב הבנתי שזה די אוכל אותי. וזה משפיע גם על המשפחה. והחלטתי שאני סוגרת את העניין, גם אם לא קיבלתי את כל התשובות שחיפשתי כל השנים. חשבתי להוציא איזשהו ספר זיכרון, אבל בן אדם שנפל ב-47, אין הרבה תמונות, גם מי שזוכר אותו לא זוכר מספיק, ואז יצא השיר הזה. וזה שיר זיכרון שלי על נתן.
אז אנחנו כמובן נשמע עכשיו את השיר נוסעת בזמן, שאת כתבת את המילים, ומי אנחנו נשמע ששרה?
קודם כל מי שהלחין אותו שמו שני שרעבי, שרה אלמוג רותם, שהיא חברה וזמרת מופלאה.
שרה מקסים.
נכון, ממש. ומה שאני כן רוצה להגיד זה לספר על, על העשייה של השיר הזה, שזאת הייתה חוויה מדהימה, פעם ראשונה ש... יצא לי ללוות שיר מההתחלה עד הסוף, והנגנים שלקחו חלק בשיר הזה הם נגנים מהשורה הראשונה, אבי סינגולדה, גלעד שמואלי, טל סגב. אני הייתי בהלם כשהם הצטרפו לפרויקט הזה, ויצא פשוט משהו שאני מאוד גאה בו ואוהבת, וכל פעם שאני שומעת אני בוכה.
הוא מרגש. אז נוסעת בזמן. כמה זה מיוחד לשמוע שמישהו שר משהו שאנחנו כתבנו, ובמקרה הזה זה משהו שאת כתבת.
זה מדהים וזה מאוד מרגש, וזה חדש לגמרי בשבילי. ואני גם מאוד מתרגשת מהדרך שזה, שאני עוברת עם ה... עם השיר הזה, וגם עם השיר השני שיצא. אני במצב שכשמישהו אומר לי, שמעתי את השיר שלך והוא מאוד יפה ומאוד מצחן בעיניי, אני די בהלם שבכלל מקשיבים לו. זה הכל מאוד חדש. אני באמת מרגישה שאני צריכה להגיד תודה לכל מי שמתייחס. ללייקים בפייסבוק, להשמעות ביוטיוב. זה מרגש מאוד.
אז בואי ספרי, איפה זה מתחיל? איך זה התחיל? אני בפרומו כתבתי, רשמתי איך שיר נולד.
נכון.
אז באמת איך הוא נולד? איך בכלל התחיל כל הקטע של הכתיבה?
זה התחיל לפני זה. לפני 6 או 7 שנים החלטתי שאני צריכה לעשות משהו בשביל עצמי. הילדים קצת גדלו והיה לי קצת יותר זמן. והרגשתי שהחיים עוברים לידי. חיפשתי כל מיני דברים לעשות. חזרתי ללמוד לנגן.
באמת?
היום אני מנגנת בחליליות. התחלתי ללמוד קארטה, אני מתאמנת בקארטה.
שוקי, תיזהר, שוקי. ראה, הוזהרת.
ברחתי.
לא, 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 אני לא אלימה. להפך, זה עשה אותי יותר רגוע.
אז נראה לי שוקי ואני הולכים גם כן. צריכים.
זה משנה חיים, אתם חייבים לנסות.
אנחנו ננסה.
ואני מסתובבת כבר הרבה מאוד שנים עם איזשהו סיפור בראש שאני רוצה לכתוב, אבל מעולם, מעולם לא כתבתי מילה. אז החלטתי, לפני 1.5 שנה ראיתי פתאום פרסום על סדנת כתיבה לשירים ופזמונאים של נועם חורב, שמגיע אלינו לצפון. אמרתי, טוב, ננסה.
נועם כוכב כאן אצלנו בתוכנית.
נועם כוכב בכל הארץ, נראה.
כן, גם הייתי בהרצאה שלו לפני כחודש ימים בכפר תבור, וגם לפני כמה שבועות ערכתי כאן את אסתי, שהיא בעצם עשתה לנו את ה...
אסטוש.
נכון, המקסימה והיקרה. עם ההדסטארט המרגש שלה, שבעצם אנחנו מכירות דרכה.
נכון.
גילוי נאות.
אסתי עשתה איתי את הסדנה של נועם חורב. אני אמרתי לעצמי פשוט, אוקיי, אני רוצה סיפור, נועם ילמד אותי איך לכתוב שיר, נתחיל בקטן ונראה לאן זה מתפתח. ופשוט נדבקתי בחיידק. מישהו אמר לי שכנראה שכל החיים שלי כתבתי בראש, ועכשיו זה רק יוצא. אני חייבת את זה לנועם ולסדנה המדהימה שלו, אחרי זה גם עשיתי סדנת המשך. וזהו, וכך השיר נולד, אצלי. מחלומות שאתה לא חולם, והם פשוט קורים מעצמם.
אז שתפי אותנו ככה, זה תמיד מעניין אותי, אני יודעת איך זה עובד ואיך זה קורה אצלי, אבל איך זה קורה אצלך? זאת אומרת, מה? את יכולה פתאום להתעורר באמצע הלילה ולכתוב, או את רואה משהו או בעקבות, זאת
לכת. באמצע הלילה אני לא מתעוררת בשביל זה.
אוקיי.
אני גם לא בן אדם שזוכר את החלומות שלו, אז כאילו אין לי חלומות לכתוב עליהם. קודם כל הפכתי להיות, הפכתי למישהי קצת אחרת. אני חושבת שאני הסתכלת על העולם קצת אחרת. אני יותר מתבוננת על כל מיני אנשים ועל דברים שהם עושים. ועל הבעות פנים, ואני מאוד ערנית לדברים שנאמרים לידי, ואני לוקחת את הדברים האלה, ואני רושמת לי בטלפון, יש לי מין רשימה כזאת שאני קוראת לה חומרי גלם, ואז יש איזשהו טריגר שהוא אף פעם לא...
זה לא נצפה, לא יודעים.
לא נצפה.
בדיוק.
ואז אני חושבת, נראה לי שמשהו כמו שבוע, אני מסתובבת עם זה בראש ובוחשת בזה ובאמת כותבת לעצמי בראש איזשהו סיפור ואז אני יושבת יום אחד כמה שעות כותבת את זה ממש בחתיכה אחת וחוזרת לתקן פה ושם וזה התהליך שאני סליחה שאני עוברת למרות ש למדתי לא מזמן עוד איזושהי שיטה שהיא גם מאוד עוזרת, זה כתיבת רצף. אני שמה לעצמי סטופר של טיימר של 10 דקות, כותבת, 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 בלי להוריד את העת מהדף.
את כותבת ממש?
ממש
או מקלידה?
ממש כותבת, לא מקלידה.
אוקיי.
ואני מניחה את זה בצד. ואני חוזרת לזה אחרי כמה ימים, ומוציאה משם את הרעיונות. שזאת גם שיטה שכל אחד יכול לנסות. זה מאוד נוח להתחיל לכתוב ככה.
זו טכניקה שלפעמים מלמדים ילדים כשהם מתכוננים למבחן.
מה את אומרת?
כן. זה בעצם שב, תלמד, או לבד, או עם אמא, או עם חבר, או לא משנה עם מי, תלמד, 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 ואחרי זה... יאללה, שפוך הכל, ותתחיל לעשות לך ממש כמו איזה אישקולים של נושאים, ותסתכל, זה בקטע של מבחן, לא בקטע של שירה כן. כמובן, ותסתכל ותראה איפה אתה, מה חסר, ואיזה נקודות עכשיו, אם זה היה באמת המבחן האמיתי, את מה אתה הולך ככה לפתח. ואז זו טכניקה שבעצם מגיעים למבחן, שהוא בספרות או בהיסטוריה או בתנך או שהוא רבי מלל שכאלה ומקבלים איזושהי שאלה ואז מה לעשות מה לעשות קודם כל תשפחו בצד טיק 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 את הכל
כן.
תחזרו לזה ותתחילו באמת ככה להקיף בעיגולים את הדברים שאחר כך משם הם
יפה.
כן ככה אני נהגתי ללמד את התלמידים שלי
איך זה קודם כל, אני מה זה טובה בלשפוך על הדף בהיסטוריה ובספרות? אפילו את...
זה מתבקש, כאילו, כי את באה במקום הזה.
כן, רק שזה הגיע הרבה שנים אחרי. אבל זה רעיון יפה.
כן.
אני רוצה ללמד את הבנות שלי.
אז הנה, בנות, שמעתם? לאמא היום יש מלן תלפים שיעורי בית, זה גדר כבשה יש עם בעיה, אז הנה, כבר הכבשה מצאה לך איזשהו פתרון וכאלה. בנות כמה הבנות או הילדים בכלל?
נוגה בת 15 וחצי ואילה בת 12.
וואלה, מה הן עושות?
הן שתיהן תלמידות. נוגה ילדה מיוחדת ומדהימה. מנגנת על פסנתר, ילדה חמודה, הילה, ילדה בת 12 טיפוסית עם לב רחב מאוד, ויש את יותם, שהוא הבן הגדול שלי, שהתגייס לפני חודשיים לצבא.
אוי, איזה יופי.
ואנחנו עוברים איזשהו תהליך בבית שהוא מוזר מאוד, כל הדינמיקה בבית
משתנה לגמרי.
אפילו החתולה שלנו, צחקתי על זה שהיא תמיד הייתה דבוקה אליו, ופתאום היא מחפשת נחמה אצל כולנו. באמת, כשילד עוזב את הבית, זאת הרגשה מאוד מוזרה, בעיקר כשאני לא רוצה לשחרר.
נכון.
ואין לי ברירה. אז כן.
אני...
גם על זה יש שירים ופוסטים וכל...
לגמרי. אני בהחלט מתחברת אל המקום הזה. יש לי שני בנים מדהימים, שוקי מכיר אותם, סגיב ואורן. וסגיב הוא הבכור, וסגיב כשעזב את הבית, אז זה ככה עשה לי, את יודעת. ואחר כך רק אורן נשאר בבית, ואורן עזב את הבית לפני שנה, ולא למקום רחוק, שלא תטעי, כאילו אנחנו גרים בכפר תבור והוא עזב לעין חרוד, אבל אני לא אשכח את הדרך מעין חרוד, הבית וחזרה. אני חושבת איזו חבילת טישויים הייתה ספוגה בדמעות, כי זה באמת משנה את הכל, זה משנה את הכל, וכן.
אני מסכים, זה משנה, זה ויבה לחופש.
צריך להסתכל על זה, אתה יודע.
אתם לא יודע איך את מסתכלת על זה, ילד עזב את הבית, עבר בית, עכשיו אנחנו רווקים.
זה אתם, הגברים כנראה. זה אתם.
אני לא חושב, אני חושב גם האישה עוד פעם.
אני לא חושבת רווקים. לא, לא, אני חושבת ש...
איזה יופי, האימהות,
האימהות... מה הקשר? לא, ממש לא. אני רוצה להגיד לך שבימים הראשונים ובשבועות הראשונים, אני נמנעתי מלעלות למעלה. כאילו יכולת לבוא ולמצוא אותי בשעות פסיכיות עדיין על מדעי א', היום זה קורה מסיבות אחרות, כן, של לחץ משוגע ובשעות שאני חוזרת הביתה מטורפות, אבל הייתי מסתובבת למטה, לא הייתי עולה למעלה כדי לא לראות את הריק הזה. ממש ככה. עכשיו שתבין, הילדים אצלי זה לא רק הנוכחות שלהם הממלאת, אנחנו בית מנגן, אוקיי? אני מנגנת.
זה בית שעושה רעש.
עושה בלגן בעיקר.
עושה רעש, עושה בלגן.
כן, כן.
אני מזמין אותך לשבת 5 דקות עם הבת שלי.
תקשיב, אין לי שום... בשמחה אני אבוא, בשמחה.
יהיה לך כאב ראש היום.
לא, לא יקרה, לא יקרה. תקשיב.
אוקיי.
הילדים מנגנים, וכשסגיב עזב את הבית, וכשהוא מגיע ככה לשבתות לבקר, אז זה סשנים של נגינה, אוקיי? וזה עם טופים וזה, מלנת אלפים כלי נגינה בבית, וכשאורן עזב, הלכו איתו, את יודעת, והיה לי אולפן בבית. מה שיש לנו פה בגדול, אז יש לי בבית בקטן. ולעלות עכשיו למעלה, אמיתי, לעלות עכשיו למעלה, לקומה השנייה, תראי את שוקי ותראי אותי, הוא צוחק, אני עוד רגע בוכה. דרך המכות. לא, יש פה אלופת קארט, תכף אני שלחת אותה.
לא, היא רגועה.
אני רגועה.
אני אעשה את זה שזה כבר לא יישאר כזה רגוע. ואני עולה למעלה. תקשיבי, הריק הזה... אז אני, כן, את יודעת, אז אני באמת מוצאת בעצמי את הכוחות, וזה מתחבר לנו גם לנושא הזה של באמת העצמה הנשית, איפה באמת לקחת את המקומות האלה שהם, יש בהם שמחה, אבל יש גם בהם כאב. זאת אומרת, כי כשאנחנו מסתכלים על זה, א', החיים מתקדמים להם, זה אומר שיש לנו כבר יותר עבר מעתיד לגמרי.
זה הכי מבאס.
כן, דיברנו על זה קודם בחוץ, אז אמרתי לך, תעודת זהות השבה, ובואי נשאיר את זה ככה.
אני מאוד מצטער, אנחנו, כשהילדים יוצאים מהבית, אז אנחנו מתחילים לחיות.
אני לא מקבלת את זה.
בוודאי.
לא, אני חיה כל הזמן.
אני בן אדם מאוד ציני. וכל הזמן אני אומרת לילדים שלי, מתי כבר תעזבו, אני רוצה שקט, וברגע שהראשון עוזב, אני לקחתי את כל המילים שלי חזרה. ואני רציתי את השקט שלי ואת הלבד שלי.
ואחרי זמן מסוים, את לא מתרגלת לשקט והלבד?
לא.
קודם כל, עברו רק חודשיים מאז שיותם עזב, אז אני עוד מעכלת את העניין הזה.
הוא בצבא.
הוא בצבא.
הוא בא, אבל עדיין, זה לא נקרא עזיבה.
בא.
פעם בחודש.
בא, פעם בחודש. אבל יש את הבנות. אצלי אין.
בסדר.
אני מגיעה הביתה, שוקי, בגלל זה, אני כל הזמן מיילדת לי עוד עבודה ועוד עבודה ועוד עבודה.
לא, לא.
לא תמצא אותי. זה גם אני, הטמפרמנט.
אז אתם צריכים לקחת את הגנים המחשבתיים שלנו בעניין הזה, ויהיה לכם הרבה יותר קל. כשאני נכנס הביתה, יש שקט. תענוג. והם באים ביום שישי, והם יושבים, והם עושים 2, 3, 4, ואז הם הולכים. הם הולכים, באים שבת בבוקר, אוכלים אוכלת בוקר, ויאללה, שלום. וזה לא ש...
זה בסדר, אני יכולה להתחבר לזה.
אני לא קשור לילדים שלי.
תקשיב, שוקי, בימים כתקנם, כששבתות, חגים, או לא משנה מה, כשסגיב נגיד היה מגיע אלינו לסופש, או לא משנה לפרק זמן, ואורן עדיין היה בבית, והם היו פותחים בסשן של ג'ם, אוקיי? והיו מגיעים עוד חברים וגיטרות וטופים, אני אומרת לך, אמיתי, בלי אוזניות, אני הייתי מסוגלת לשכב על הספה בחדר שהם מנגנים, ולהירדם, להירדם מרוב העונג.
אז זה כבר עניין אחר. אני גר באריאל, שם השקט, וכשפתאום יש לי רעש, זה קצת יותר מדי.
נו, ואני איפה אני גרה? תגיד לי, בתל אביב? אני גרה בכפר תבור. לא היה לי רעש. תקשיב.
היה לך מוזיקה.
לא, זו שמחה. גם בימים כשהייתי מורה, והייתי יוצאת החוצה, אתה יודע, יש משהו נקרא להיות מורה תורנית.
איך אצלך הכל מתהפך?
לא, לא מתהפך.
הרעש הפך לשמחה.
נכון, נכון.
אולי אנחנו משחררות את עצמנו.
לא, לא, שוקי, זה לא רעש. שמעת? ילדים משחקים בחוץ ברחבה, זה לא רעש, זו שמחה. זו שמחה. רעש זה אם עכשיו יהיה פה איזה קונגו, אוקיי? רעש זה הזמזום שיש לנו באוזניות. זה רעש, אוקיי? אנחנו מעניין לעניין, התוכנית שלנו...
זה די מתחבר דרך אגב.
ברור, הכל. הכל הכל מתחבר. ואני חושבת שהכי חשוב, אחרי הכל שוקי, זה שאנחנו באמת נשאר כמו שאנחנו. ואנחנו תכף נאזין לשיר שכתבת אותו, שנקרא כמו שאת. בואי ספרי לנו עליו ככה.
כמו שאת... נכתב בעצם כדואט בין גבר לאישה. כשהאישה, ואני אומרת את זה, בסביבות אפשר להסתכל על זה מכל כיוונים כמובן, אבל האישה היא נמצאת באיזושהי נקודת זמן בחיים שלה שהיא כל כך חזקה שאין לה שום בעיה לבוא ולהגיד לבחור שעומד מולה שהיא לא תלית שכולה תכלת, והיו לה חיים לפני שהיא פגשה אותו, ואולי חלק מהדברים שהיא עשתה לא יהיו לרוחו, אבל זאת היא. ואם זה לא מתאים לו, אז הוא יכול ללכת. ומה שיפה זה שהוא אומר לה שהוא מקבל אותה כמו שהיא. אני חושבת שכל בן אדם, גבר או אישה, זה החלום שלהם, שמישהו יקבל אותם כמו שהם, בלי ביקורת.
לאהוב ללא תנאי וללא גבול.
ללא תנאי. ועל זה השיר.
שוקי, אני אוהבת אותך, ללא תנאי וללא גבול.
אני רוצה שתדע,
לא שאתה. הזמן טס לו ועץ לו, והתוכנית עוד לא מסתיימת, ענת, אבל אני רוצה להעניק לך תעודה על השתתפות, כן. והתעודה הזו היא בשבילך. ואני באמת שמחה לארח אותך בתוכנית. נפגשים מחוץ לקופסה. תודה רבה. ואחד השדרים אומר לי, מה? אני תמיד שומע שאת אומרת לכל המתראיינים שלך שאת שמחה שהם פה. ואז אני אומרת לו, שאול קוראים לו, הוא בתוכנית אחרינו. אני אומרת לו, אמיתי לגמרי. אני באמת שמחה. זאת אומרת, האנשים שמגיעים לכאן, אני ממש בוחרת אותם בקפידה. באמת. כדי שיגיעו לפה אנשים שיספרו את הסיפור חיים המרתק שלהם, שיספרו את החיים המרגש שלהם, שיובילו לעוד כיוונים טובים וחיוביים. כי זה הקונספט של התוכנית, באמת להפיץ את הטוב. כי אני אומרת, דברים לא טובים יש לנו מספיק סביבנו, מחוץ לקופסה הקופסתית, מה שנקרא.
אני רוצה להגיד לך שאני מקנה בך, כי זה מאוד כיף, אני חושבת, לשבת לשעה איכות, עם בן אדם אחד, וזה נשמע לי חלום.
לגמרי, באמת. לגמרי. לעשות רדיו זה סוג של להגשים חלום, ממש. עשיתי דברים כאלה בעבר בקטנה, אבל את יודעת, בשנים האלה יש לי יותר זמן למקום הזה, וזה לא רק להגיע לכאן ולתת את השעה.
זה בגלל שהילדים הלכו הביתה. לא,
לא, שוקי, לא יעזור לך בכלל. ראית שגם הבאתי אותם לפה לתוכנית. כל אחד חגגתי לו יום הולדת ברדיו, יצא שימר...
השאלה היא מי לא משחרר, הילדים או האמא, את מבינה?
האמא בדרך כלל לא משחררת, ואני אומרת את זה באמת בכנות.
אני חושבת שיש כאן משהו משני הצדדים. אני חושבת שהיות ולי יש קשר מאוד מיוחד עם הבנים שלי שיהיו בריאים באמת, אז אני חושבת שהחוסר התנתקות הזו, מה שנקרא לזה ככה, זה בא משני הצדדים, וברור שזה יותר מהצד שלי. אז אני חוזרת לתעודה ולביטוי שצירפתי כאן של אנג'לינה ג'ולי. אם לא תצאו מהקופסה שבה גידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. ואני חושבת שהחיבור שלך אל העולם, המקום הזה של האמנות, של הכתיבה, מה שאת מוסיפה אל העולם, זה פשוט מדהים. אני מאוד מאוד אוהבת את האנשים שמוסיפים את הדברים הטובים אל העולם, כי כמו שאמרתי קודם, הדברים היחסות פיחסות לא חסר לנו. ברור, אנחנו מספיק שנצא מכאן תכף מהתחנה ונראה את זה על הכביש, כמו שראיתי את זה בדרך לכאן, ונשמע את זה בחדשות, כמו ששמעתי כל מיני דברים שאני לא אחזור עליהם, כי בתוכנית הזו רק דברים טובים. וכן.
אני חושבת ש... שוב, אני מדברת בשם עצמי, אבל... ואני לא מטיפה ולא שום דבר, אבל... אני חושבת שכשאנחנו עושים טוב לעצמנו, בקטנה, לכתוב, לצייר, לרקוד, לנגן, אני חושבת שזה מוריד את הסף של העצבים והכעסים, וזה מביא אותנו למקום אחר, שבו אנחנו גם יותר פתוחים לקבל אנשים אחרים. ואולי, אולי, זה מין חלום כזה, שילדים בבתי ספר יקבלו את הכלים להתחיל את הדברים האלה מגיל מאוד צעיר. מעניין לאן זה יביא אותנו. כי אני חושבת שאם היו מעודדים אותי ליצור, לכתוב, לנגן, לצייר בבית ספר, אולי החלום שלי, שהתגשם רק עכשיו, היה מתחיל יותר מוקדם. אני חושבת שהיינו אנשים אחרים. שוב, אני ניגנתי בגיל צעיר, אבל זה דברים שאתה מקבל בבית. אני חושבת שבית הספר, מעבר ללמד אותך מתמטיקה, תנ"ך וכל הדברים האלה, צריך גם לבנות בן אדם. בן אדם יותר טוב, שמקשיב יותר, שיוצר, שיש לו מה להגיד על העולם.
אני בהחלט איתך. חלק מהדברים שאני עושה, אני ממנכלת חברה שקוראים לה מחוץ לקופסה. ואחד הדברים שאני עושה זה חברה שנותנת מגוון גדול מאוד ומגוון מאוד של דברים של נושאים. ואחד הדברים שאני עושה זה בעצם גם להרצות במכללת וינגייט, יש לי סטודנטים צעירים ובוגרים, סליחה, וללוות מנהלים והשתלמויות בבתי ספר. וכשאני מגיעה לבתי ספר אני אומרת, התפקיד שלכם, שלנו כמערכת חינוך, זה לא לחנך את הילדים, זה שיעשו ההורים שלהם. תפקיד שלנו כאן בבית הספר הוא גם פחות ללמד, כי זה הגוגל היום עושה בשתי שניות. תפקיד שלנו זה באמת להכשיר את הילדים, סליחה, שיהיו אזרחים טובים יותר, שיהיו אנשים ערכיים, ללמד אותם ללמוד.
מכילים.
כן, ללמד אותם ללמוד, ללמד אותם באמת את כל המקומות האלה של הערכים, כדי שהחלק הכי חשוב והבסיס זה להיות בני אדם.
נכון.
ללמד אותם להפיץ את הטוב. ולכן תמיד אני גם אומרת שהמחנכים, אחת החובות העיקריות והגדולות שלדעתי זו האחריות שלהם, זה למצוא משהו אחד, קטן.
בכל ילד.
בכל ילד, אני המצאתי איזושהי מילה, יסלח לי אבשלום קור, משהו אהיב. בכל אחד מאיתנו חייב להיות, חייבת להיות איזושהי נקודה אהיבה שכזו.
נכון.
ואני חושבת שזה המקום הזה. כי ברגע שבעצם ילד ירגיש שאוהבים אותו, זה יפתח בו. זה יפתח לו עוד דלתות, זה יפתח בו עוד עולמות שלו, נכון. אצל עצמו. אז אולי הוא לא טוב בהיסטוריה. בינינו, כמה אנחנו צריכים ביום-יום שלנו היסטוריה או גיאוגרפיה? באמת, ואני אומרת את זה ממקום שאני בתוך מערכת החינוך עדיין, אוקיי? אבל הדברים היותר חשובים זה כמה אנחנו צריכים להראות ביום-יום שאנחנו טובים, כמה להראות ביום-יום נתינה מהי, ונתינה ללא קבלה, נתינה אמיתית. נקייה, נטו, שבאמת היא תבוא במקום הכי הכי אוהב. אנחנו תכף מסיימים את התוכנית שלנו, ואני ממש רוצה להודות לך.
תודה לך.
ולא הספקתי לשאול אותך עוד המון המון דברים שרציתי, כמו איך הילדים פתאום מקבלים את זה בבית, שאימא כותבת, והשירים שלה מושמעים ברדיו. ופתאום עושים לאימא לייקים, וכל העניין הזה שאימא פתאום במדיה, ברשתות חברתיות.
מה, אם אני
איתה סלב
עכשיו?
מה?
אימא סלב, כאילו מכירים, מדיה, זמרים.
היום אימא ברדיו, לגמרי, היום אימא ברדיו, ברדיו סול, לגמרי. סינגולדה, כל החברה הטובים, והבאמת מקצועיים, והאליטה של האנשי מקצוע, מבחינת המוזיקה כאן בארץ. ואנחנו נקנח בשיר שהוא יהיה ככה ממש בחיבור ובזיקה ליום האישה, שנקרא רומאו. יהיה לנו זמן אחרי השיר לחזור לשידור שוקי, עכשיו אנחנו עושים את הפרידה. אז אני שוב רוצה להודות, ובשבוע הבא התוכנית שלנו תהיה משודרת מלרנקה. געגועים שוקי, כבר תתחיל להתגעגע?
ברור.
בטח, ברור. וענת יקרה, נעמת לי מאוד. המון המון תודה.
תודה לך שהזמנת אותי.
בכיף ובאהבה. רומאו, יהודי תמיר. ענקית. על מי ועל מה שאתה פה תמיד.
בכיף, בכיף.